בית הראשון. טוב, אז אנחנו בכוח המדעי, ובעצם העלינו ככה את ה... יש קצת, סליחה, זה פשוט בגלל ההפרעת קשב וריכוז שלי זה קשה לי לדבר, כשיש פה הרבה תזוזה. ובעצם העלינו את זה שהדורות שלנו, גם יש צורך פנימי נפשי להבין, שהשכל באמת ישלוט בכיפה. יש ממש סקרנות כלפי העולם, ואנחנו לא רוצים להגיד ככה זה ותשתקי. זוכרות, ממש בתחילת שנה הבאתי לכם את הסיפור הזה שהרב עמוס נתנאל מספר שאימא שלו סיפרה לו, סבתא שלו, אני לא זוכרת, סבתא שלו, שכשהיה לה שאלה באמונה, היא באה לאימא שלה ושאלה אותה מי אמר שיש אלוקים, מוכר לכם השאלה הזאת, נעמה פיינה? ואז היא אמרה לה, היא הביאה לה סתירה, והיא אמרה לה, טוב, הבנתי, יש אלוקים. זהו. היום, אתם מבינות את הצורך הנפשי? זה לא שלא היה לה שאלה. הייתה לה שאלה. זה לא שהשכל האנושי היה במצב נמוך, או ה-IQ העולמי היה יותר נמוך ממשהו היום. זה לא נכון. שלא תחשבו שפעם היו טיפשים. בדיוק הבוקר בטיפול הייתה איזו ילדה שרצתה להכין פירמידה. אז אמרתי לה, את יודעת שהמצרים בעת העתיקה, היום מדענים מנסים לחקור איך הם הצליחו להכין פירמידות בלי כל האמצעים המשוכללים שיש לנו היום. כן, ממש, אבל תחשבו שזה מבנה ממש מסובך. זה פירמידה, היא משולש שיושב על בסיס ריבוע. משולש זה צורה עם 3 צלעות, ריבוע יש לו 4 צלעות. נכון. והלמעלה שלו, אוריה היא בחורה חכמה, היא משכללת את השכל שלה בפסיכומטרי. והקטע, הקט שמורכב, זה שהשפיץ שלו צריך להתלכד. את לא יכולה שזה יהיה ככה, כאילו הקצה הוא חוד. זה ממש ממש מסובך לעשות את זה, והם השתמשו במלא חישובים אסטרונומיים, איך, כאילו מול הכוכבים, זה היה נקודת הייחוס שלהם. קיצר, זה ממש, לא נדבר על הארכיטקטורה אחר כך של האבנים המטורפות שהם סחבו לשם. כאילו זה ממש, בגלל זה אחד מפילי תבל. זה, השכל האנושי מאז ומעולם הוא היה מופלא, ובאמת השמיים הם הגבול עבורו. אבל ימי הביניים שמו לו סתירה. לא צריך אותך בכלל, זה פשוט מיותר. הכוח הזה של הנפש לחקור, להבין, להתפתח, להגיע לסקרנות הזאת, מה העולם הזה מבקש מאיתנו, פשוט היה מאוד 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 חלש. לא הפיתוח השכלי, אלא התביעה הפנימית להבין את העולם. ולכן כוחות אחרים השתלטו עליו בימי הביניים. ואז הקדוש ברוך הוא שהוא מצמיח ישוע, הוא אומר אי אפשר, זוכרות את הפסקה הזאת באורות התחייה, הזכרנו אותה גם שבוע שעבר כשהתחלנו את זה, שלמדנו אותה שאמרנו האמונה, יראת השמיים, הבנת האלוקות, אומרת אי אפשר, אי אפשר להבין את ריבונו של עולם בכלים שכליים דלים, כדי שהעולם הרוחני שלנו יתפתח ויהיה חד כתער, ויהיה הרבה הרבה יותר קרוב לאלוקיו, שהאמונה, אנחנו, השאיפה זה האמונה, זה לא רק הבירור השכלי, כדי שהאמונה שלנו והיראת שמיים ואהבת השם תהיה הרבה יותר עוצמתית, אנחנו צריכים את השכל. ולכן כשהקדוש ברוך הוא מצמיח ישועה, המהפכת המילים קופצות לי לפה מהר כדי שנספיק, הכוח של השכל הולך ומתעורר ממש, זאת אחד הדברים הכי, המנועים הכי הכי חריפים שמניעים את העולם שלנו בתקופת הגאולה, זה הכוח של השכל. ומה הבעיה שלו? מה הבעיה של ההתעוררות של הכוח השכלי הזה בדורות שלנו? יש בעיה? אולי תגידו שאין. כפירה, נכון, קודם כל, זה דבר אחד. הכי חזק, שכשיש שאלות, והתורה היא עדיין קצת שמחה להעביר, מה קרה לכבוד האביב. נכון? כשמצד אחד מה קרה? אתם זוכרות את מי שזוכרת את האיגרת הזאת שקראנו בתחילת בסוף ההקדמה של מאמר הדור, שהרב קוק אומר, הרב הזה, הרב פינטו, סליחה, זה יצא מזלזל, הרב פינטו, לא התכוונתי, אומר בוא נכונן אספת רבנים, והרב אומר לו זה לא יעזור, התורה צריכה לעלות קומה. זוכרות שציטטנו את הרב צבי יהודה שהיה אומר את הפסוק מישעיהו, שבתי מים בססון ממעייני הישועה, והרב צבי יהודה היה מצטט את אונקלוס שהיה אומר, לא, זה תרגום יונתן כי זה על הנביא, שהיה אומר, ושאבתם ולקחתם אולפן חדת מבחירי צדיקיה. הדורות החדשים האלה של התעוררות הכוחות האלה בחזרה לעם ישראל, של עם ישראל לארץ ישראל, צריכים תורה חדשה. חלילה, אין הכוונה להחליף את משה אמת ותורתו אמת, אלא צריכים פיתוחים רוחניים נוספים שיחזירו את עם ישראל, שהשכל לא יהפוך לכפירה, שלא נשאל הרבה שאלות, והתשובה תהיה תורה קטנה וגלותית, שלא עונה על השאלות האלה, אלא צריכה להתפתח כאן תורה ממש הרבה יותר רחבה. הרב יגיד את זה עוד מעט בפסקה A ובפסקה ו', וכל מאמר הדור זה מה שהוא אומר. צריך תורה עמוקה, רחבה, בהירה, חדה, מקיפה, ממש שהיא תוכל, כל השאלות הטובות האלה יוכלו למצוא מרחבים חדשים בנפש. לא ההפך, סתירות כאלה של בואו תיכנסו אל תוך המסגרת. אולי זה קצת שירה מה שאת אמרת בסוף השיעור הקודם, שאמרת אני מרגישה שכאילו לפעמים השאלות, שבסוף יש הלכה. אני צריכה, כאילו אף אחד לא אומר לי אל תעשי כי את לא מתחברת, נכון? אבל בשביל זה התורה צריכה להיות כזאת הרבה הרבה יותר עמוקה, מאירה, כאילו מרחבית כזאת, בסדר? לא יראת שמיים, הזיקים על הידיים, אם את לא מבינה את זה אז אין לך מקום, אלא משהו באמת הרבה יותר. ודווקא אני חייבת להגיד שאותי זה משמח, סליחה, כאילו לא יודעת מה אומרים פה דברים אחרים, אבל שיש כל כך הרבה בתי מדרש וכל כך הרבה, ברור שכשזה בא מהדרך הנכונה של לימוד תורה ואנשים שהם תלמידי חכמים שמילאו כרסם בשס ופוסקים, מי שצריכה רחבות, איפה, אני לא אתקיל אתכם. יש ספר של הרב מישאל, ממש יפה, חיי העולם נטע בתוכנו, כבר קניתם, של ההוצאת ספרים, שהוא ממש מדבר על ההשתלשלות של תורה שבעל פה, וזה, אני מרגישה שדווקא היום זה עוד יותר חשוב לנו להבין מי תלמידי חכמים שאני יכולה ללמוד מהם. לא כל מי שמחליט, אני רוצה לפרש מדרש, או אני רוצה לכתוב פרשנות חדשה על התורה, זה באמת הדרך שלי ללמוד מזה. כאילו אני אומר קצת דבר והיפוכו. מצד אחד זה מדהים שהתורה נהיית כזאת רחבה, מצד שני אנחנו כן צריכים לשים לב שזה אנשים שרוצים ללכת במסלול הזה שפרקי אבות מתווים לנו. משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע וכן הלאה וכן הלאה. טוב, יש פה, אז זה דף סכנה, כן, בוודאי. אז הפסקה הזאת היא במיוחד בשבילך. מה הקושי? אפילו יותר גדול מהכפירה. בסדר, אוריה? לא שהכפירה זה לא קושי גדול. זה הקושי שאנחנו, וואי, אתמול כל היום שמעתי גלי צהל, כבר תמר אמרה לי בסוף, אמא, הרגת אותי. אני לא יכולה לשמוע כך הרבה דברים רעים ביום אחד. זה היה, וואו, וואו, תקשיבו. באמת, עם ישראל צריך המון תפילות. לא פשוט מה שקורה. סליחה שאני קוראה ממש ביזה אתכם פה, אבל זה באמת צריך הרבה תפילות. אבל סתם, אני לא יודעת אם אתם שמות חדשות, אבל פשוט היו כמה הפגנות מאוד 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 סוערות בימים האחרונים. על זה פשוט מדהים אותי, זה כואב לי, לא שאני חושבת שאני כזאת חכמה, אני לא. אבל זה פשוט לא יאומן איך אנחנו משחקים לידיים של חמאס בהקשר הזה של עסקת החטופים. הם ממש אומרים, כאילו הדוברים שלהם אומרים, ככל שהלחץ במדינה שלכם והלחץ הבינלאומי יגדל, אנחנו נעלה את הדרישות שלנו לחטופים. ככה הם אומרים, אנחנו נעלה את הדרישות של ההסכם. והציבור אומר, זה לא הציבור, זה קומץ מפגינים שממש צביק אמור, כאילו הם עשו את מעולה, מסיבת עיתונאים, פורום התקווה, כי ממש הם כנראה הרגישו צורך להגיד קצת דברים אחרים. מה שאמרו, אנחנו, זה לא העם, זה קומץ של אנשים שמשתלטים על משפחות החטופים. ברור שלמשפחות החטופים יש הרבה כאב, וזה קשה לי בכלל להוציא את המילים האלה מהפה, אבל צביק אמור כל הזמן אומר, כל דבר ששואלים אותו, הוא אומר, אני לא מבין במה הדעה שלי יותר חשובה מדעה של אנשים אחרים. אני אזרח במדינת ישראל, נכון שהבן שלי חטוף בעזה, אבל אני אחד, אני לא 10 מיליון אזרחים של המדינה הזאת. אי אפשר להחליט לפי כאב הלב שלי. הם פשוט זרקו לפידים על שוטרים, לפידים בוערים, הפכו ניידות משטרה, פרצו לתוך מעון ראש הממשלה. כאילו היה דברים ממש ממש קשים, והכי קשה שאף אחד לא מגנה את זה. כאילו ממש, אף אחד, בני גנץ עשה אתמול מסיבת עיתונאים, אחרי מלא מלא דברים שהוא אמר שאסור לממשלה לעשות, אחרי זה, אני אומרת לכם, איזה 8 דברים שהוא אמר, כזה ככה הוא התחיל, אסור לביבי לדבר ככה על המשפחות, אסור, 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 אז הוא גם אמר, אסור להתנגד בצורה כזאת, אבל זה פשוט בלתי נתפס, וואי, באמת, כאילו אני לא אומרת את זה במקום מיואש, יהיה בסדר, עם ישראל יותר חזק מהכל, אבל זה קשה, כאילו קשה מה שקורה, אבל נעמה זה בשבילך, תקשיבי מה הרב כותב במועדי הראייה, לא יודעת איך הפסקה הזאת הגיעה לשם, אבל תשמעי. החוכמה יודעת רק לשאול, בסדר? אבל לא להשיב. קשוח, לא? אז בשביל מה אנחנו שואלים? היא באמת לא יודעת להשיב, החוכמה? השכל, החוכמה זה הכוח של השכל. הוא באמת, מה? בטח שיש דברים שכן. אבל קרה לכם פעם שהייתה לכם שאלה ושאלתם אותה ואז ענו לכם תשובה ואז מה קרה? זה אפשרות אחת. עוד שאלה, נכון? היא לא מספקת כי יש לה, כאילו יכול להיות שהשאלה הראשונה לא נענתה, אבל גם הרבה פעמים כשהתשובה כבר קולעת, פתאום כאילו זה כמו מין איזה ארמון כזה, בסדר? שאת נכנסת בשער ואז יש לך עוד דלתות, עוד אולם כזה ענק להיכנס בו. ואז את רואה את האולם הזה, ובקצה שלו יש עוד דלת, ואז נרחב לך, נפתח לך עוד מרחב חדש כזה של ידע, או של הבנה, או של איזשהו רעיון שאת רוצה עכשיו להבין אותו. אני חושבת שכשהוא אומר את זה, באמת יש משהו בשכל האנושי, ויש משהו בעולם שהוא בלתי מוגבל. העולם הזה, נכון שהוא חומר והוא מוגבל, אבל בסוף הוא נגזרת אלוקית, ובאמת הוא המרחבים בו, הם אינסופיים. אז תטפסי על האברסט ואז תצללי למעמקים של האוקיינוס, אפילו לא רק אני מדברת על המדעים המדויקים, אפילו שם יש עושר אינסופי, ועוד יותר בעולמות פילוסופיים, מוסריים, רוחניים, מופשטים, בסדר? לחינם עם השקיעה, עמל ויגיעה בתשובה. כי לא בכוחה הוא. האדם הוא סימן שאלה גדול. כל תשובותיו אינן אלא שאלות. כשאתם קוראות את זה, מה זה עושה לכם? מה זה גורם לכם להרגיש?
גם ייאוש וגם ההפך. מה
ההפך מה ייאוש? תקווה? למה
ייאוש? כי אני יודע בוודאות שיהיו שאלות שיגיעו לי ושיצוצו לי ונחשוב להם הרבה זמן ולאו דווקא תהיה להם תשובה. מצד שני זה גם מי הכי דעת שבסוף אנחנו מוגבלים ואם היינו יודעים הכל זה לא היה שווה בסוף.
אנושי. כן, כן. באמת כשאנחנו קוראים את זה יכול להיות בזה משהו מאוד מחליש. אז בשביל מה אני מתאמצת? אז תהיה לי תשובה אחת ולמחרת יהיו לי עוד 12 שאלות. אז כאילו מה זה הסיזיפיות הזאת? אתם יודעות מה זה סיזיפוס? ההוא שמגלגל את הסלע לראש הארון.
סיזיפיות זה מהשם כאילו.
זה מישהו מהמיתולוגיה היוונית.
לא, המילה סיזיפיות.
זה דמות, סיזיפוס. אני אמרתי את זה? לא יודע. מה? סיזיפוס זה דמות במיתולוגיה היוונית, כן. מזה המילה סיזיפי. הוא היה צריך לגלגל את זה, הוא היה עבד כזה, שזה היה העונש שלו. בסדר, אז זה באמת יכול להיראות מאוד סיזיפי, אז בשביל מה אני שואלת את השאלה? אם בכל מקרה אחר כך יהיו לי עוד מלא שאלות, די, חלס. האנושיות בהתפתחותה לומדת יותר ויותר האח לנסח את שאלותיה. מזכיר פה למישהי דו-שיח שיש פה בשיעורים, כשכבר מישהי מעיזה לשאול שאלה את הרב, ואז הוא שואל אותה שאלה בחזרה, כדי לחדד את השאלה, זה לא כי הרבנים עושים כבידור. לא, יש באמת, היכולת הזאת של לשאול שאלות, זאת יכולת מדהימה, שהיא מכוונת אותי למקומות הרבה יותר חדים, והרבה יותר ממוקדים, הרבה יותר להבחין בעצמי, מה יש שם? מה אני מחפשת, בסדר? זה לא שהם מנסים כאילו לתסכל אותך או להביך אותך, ברור שלא, חלילה, אלא זה נובע באמת, אני לא יודעת ממה זה, אני מתייחסת פה למשפט הזה, בסדר? שהשאלה יש לה ערך, היא באמת מפגישה אותי, היא מפגישה אותי עם המרחב של התשובה. ככל שהשאלה שלי תהיה יותר עמוקה ויותר מבוררת ואני אבין שהיא באמת דבר רחב, אני ממש מכינה את הכלי לתשובה להיכנס שם. אבל עכשיו הפאנץ', במצב האחרון, המצב האחרון בננות, אני מקווה ממש שזה אנחנו, בסדר? הוא מתכוון פה אל המסע אל הגאולה. תעמוד השאלה הגדולה ביותר, ואז תבוא התשובה הגדולה ביותר, התגלות הנבואה. התשובה העליונה על כל השאלות, תשובת הקדוש ברוך הוא על שאלת האדם. יש ציור שהוא נמצא במוזיאונים מפורסמים, נראה לי שזה מיכאל אנג'לו צייר את זה, שרואים את ממש הגשמת האלוקות, את היד של ריבונו של עולם כאילו, ואת היד של אדם הראשון, והם נפגשים כזה, ויש איזה מרחב כזה ביניהם. אני ממש, וואי, כמה דוגמאות מעולם החול, השם ישמור, אבל יש משהו, איזשהו מתח מאוד מאוד חזק בעולם שלנו, שאני חושבת שזה המתח הכי מדובר פה, כי הוא פשוט המתח הכי מדובר בעולם, שזה הנשמה והחומר, בסדר? היכולת הזאת של העולם הזה להיות עולם מלשון העלם, מקום שהוא כולו חומרי והוא לא מחזיק חומר, זה לא המטרה שלו בכלל. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם בשביל שיהיו פה אגמים יפים ופרחים פורחים וצפרדעים מקרקרות. לא בשביל זה. הוא ברא את העולם בשביל המתח הזה, שהעולם הזה יהיה כלי לרוח, לשם השם נקרא עליו. זאת המשימה של החומר בעולם הזה. אבל מה? יש שם כל הזמן פער. יש שם כל הזמן מתח. זה ממש, לא יודעת, נגעתם פעם במתח חשמלי? אני מקווה שלא התחשמלתם. אבל נכון? או שאין לכם מכשירים בלי הרקה בבית. אבל כשנוגעים בזה, זה קופץ. זה המקום הזה. העולם הזה הוא חי, בסדר? מה שמקיים אותו, זה ה... וואי, הלוואי עלינו בקרוב ממש, אבל שכשהיו נכנסים לבית המקדש, והיו שומעים את שירת הלוויים, הנשמה הייתה מרגישה בחושים, בסדר? את הפער הרוחני הזה. כשאדם היה מריח את ריח הקטורת בחוש הריח, הוא היה מרגיש איך הנשמה שלו מתעלה להרהור תשובה. ככה חז"ל כותבים שזה מה שהיה קורה. זאת אומרת, יש מקום אחד בעולם שממש מקפל בתוכו את החומר והרוח שהם יכולים לדור בחפיפה אחת. ואנחנו כל הזמן בעולם הזה מחפשים איך זה יכול להתקיים ביחד. ולכן לעולם נעמה השכל הוא יהיה כלי מוגבל. לעולם יהיה לו מקום שהוא לא יכול להיות עד הסוף. הדבר שהכי עניין את אלברט איינשטיין, גאון העולם, באמת, הוא אחד מהגאונים, לא סתם הוא היה יהודי, כי אני חושבת שהנשמה שלו הרגישה את זה. הוא ניסה לבסס את תיאוריית השדה המאוחד, הוא ממש שמר, אני פעם אהבתי מאוד פיזיקה, הייתי קוראת להנעתי ספרים על הפילוסופיה של הפיזיקה. בסדר, בן אדם מוזר, אני מודה. אבל זה מאוד מעניין, מישהו זה מעניין את הדברים מופשטים. אז הוא ממש, זה מה שעניין אותו, להראות שיש כוח אחד שנחיה את העולם. זה ממש מה שעניין אותו. וזה זה, הוא לא היה אדם דתי, בכלל לא. אבל בסוף הוא אמר שיש איזה סוג של אמונה שהוא מאמין בה. אבל זה ריבונו של עולם, בסדר? זה היכולת הזאת, עכשיו, וזה חמקמק. מה הרב כותב לנו? זה לא סתם חמקמק, כי הקדוש ברוך הוא משחק איתנו תופסת. כי יש משהו, כשהרב כותב פה, עד שתבוא התשובה הגדולה ביותר התגלות הנבואה, כי זה התכלית, קודם כל, הלוואי שכולנו נזכה בחיינו, בימינו, לראות נביאים ולהיות בעצמנו. מי יודע? אתם כאלה צדיקות, כל הלומדות תורה. גם אתם יכולות. אבל נכון? הוא לא סתם אומר לנו שהתגלות הנבואה זה התכלית של זה. כי שם יש את המפגש הזה של האדם החומרי עם הרוחניות, עם ריבונו של עולם. בצורה, עכשיו, יש לנו את המפגש הזה כל הזמן בנשמה, אבל הוא מאוד מאוד נסתר. כאילו הוא מאוד מאוד גלוי, אבל הוא גם מאוד נסתר. במשהו בנבואה זה ממש לא סתם היה אורים ותומים יודעות, נכון? מכירות? למדתם על זה בפרשות הקודמות? שהאורים והתומים זה ממש היה למלך, הוא היה בעל הכהן, הייתה לו ממש אפשרות לגעת במפגש הזה. כשעם ישראל יושב בארצו ועושה רצון השם, אז זה כאילו, יש את הצינג הזה, שזה מתאים, שזה בדיוק, שהקדוש ברוך הוא יכול ממש, סליחה, שהאדם גם יכול לגשת לקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו, אז תסביר לי, אז איך זה עובד? אז לא לכל השאלות, לא את כל השאלות היה אפשר לשאול את ההורים והתומים, לא על כל השאלות, נכון, היה צריך לשאול שאלות מסוימות, כדי שהתשובות שלהם יכולות לצאת דרך ההורים והתומים, אבל בשביל זה היה נביא, בשביל זה היה כהן, בשביל זה היה מלך, והרב כותב לנו נכון, עד שאנחנו צועדים, התסכול הזה אולי, החלישות הזאת, יאוש אני מקווה שלא תרגישי טוב, אוריה. את אמרת יאוש, אני מקווה שנצליח לצאת מה... יאוש זה קצת מקום קשה, אבל המקום הזה, שמצד אחד אנחנו רוצים את השכל, אנחנו רוצים להבין, הקדוש ברוך הוא שם בנו את השכל כדי שנבין, ומצד שני הקדוש ברוך הוא אמר לנו, זה לא יעזור לך עד הסוף. את לא יכולה להגיע איתו לאכול. לא יהיה לך את ההערה השמימית בכל מה שתרצי בכוונה, כדי שתמיד יהיה בך התסכול ומנוע מעולה. לא שהשם רוצה לתסכל אותנו, אלא שתמיד תתגעגעי, תתגעגעי לנבואה, תתגעגעי למפגש הבלתי אמצעי הזה עם ריבונו של עולם, ויש, ואפשר להגיע אליו. ונכון, יונה היה אחד מעולי רגלים, טוב, יונה היה לו עוד כמה מפגשים עם הקדוש ברוך הוא של נבואה. אבל כתוב שמתי יונה קיבל את הנבואה על ספר יונה, מי כבר למדה ספר יונה? בנות, עוד שנייה שנה נגמרת. יודעות, זוכרות, זה היה בתחילת שנה כשעוד הייתם מסוממות פה. רגע, מה? מי? נכון, אבל כתוב שיונה הוא היה אחד מעולי רגלים. למה הנביא מדגיש את זה? שהוא בא לניסוך המים בבית המקדש. וכתוב שכל מי שהיה מגיע לניסוך המים, היה לו אפשרות ככה. הוא היה יכול שוחה ברוח הקודש. לא רק מים ניסחו שם על המזבח, אלא הקדוש ברוך הוא פיזר נבואות, רוח הקודש על כל מי שהיה מגיע לשם. בממש זה המקום של בית המקדש. המקום שהאדם בשכלו ובכל כוחות הנפש שלו, ממש יכול לגעת באמת האלוקית. אז מה נשאר לנו לעשות? עכשיו זהו, אנחנו במסלול, אתם מבינות? בגלל זה הקדוש ברוך הוא מפתח כל כך את הכוח הזה של השכל. כי אנחנו חייבים אותו מאוד מאוד מפותח כדי להגיע לנבואה. יש תנאים שהאדם יכול, צריך להיות נביא. הוא צריך להיות חכם וגיבור, עשיר וענב. לא ניכנס לכל התנאים. בכנפי יונה הרב חנני ממש מסביר את זה יפה. אבל אחד מהם זה שבאמת החוכמה היא צריכה להיות מאוד מאוד מפותחת. אז אנחנו עכשיו בבית ספר לחכמים כדי שנוכל להיות נביאים. וביחד עם זה אנחנו גם צריכות להחזיק את התסכול הזה שלא את הכל אני יכולה לדעת. כי לא את הכל אני יכולה לדעת כדי שישאר בי הגעגוע הזה, למפגש הנבואי הזה, למפגש הבלתי אמצעי עם ריבונו של עולם. בסדר? נתגעגע לזה? ערב פסח זה ממש זמן טוב להתגעגע לנבואות. כל זמן הוא זמן טוב. לא? נראה לי. מה הכוח הבא זוכרות? נכון. מה זה הכוח האידיאלי? זה מאוד דומה למה שאנחנו מכירות. למילים שאנחנו מכירות. מה? מה אתם מבינות? מה זה הכוח האידיאלי? רציונלי? שאיפה, מעולה. דווקא זה פחות מהרציונל, זה השכל. היום לכולם יש את זה, כפרה עלייך. אנחנו מנסים לראות איך זה לא היה כזה לכולם. זאת אומרת שמה שיש לנו פה היום זה באמת חדש. מה זה חדש? 100 שנה. חדש יחסית על המדף מאז 6,000 שנה העולם נברא. הכוח האידיאלי הזה, כאילו שהיום אנחנו, את אומרת לכולם יש את זה, זה קיים. אבל לפני 100 שנה זה לא היה כל כך קיים. 120 שנה. על עצמם, נכון. כן, בטח. את אומרת, זה נגזרת, אם זכרנו, אם אנחנו זוכרות שאת הכוח הראשון שהוא סיפר לנו בפסקה הזאת, זה על הכוח המוסרי, זאת אומרת, זה כבר עוד איזה קומה, שהאדם הוא יותר מוסרי, והוא גם עושה עם זה איזשהו משהו, כאילו שאתה... עוד מישהי משהו? דוגמאות? זאת אומרת, זה כל התנועות האלה.
לא, דעת כבר את זה מה האידיאלי. טוב, גם אנחנו לא זאת קצת...
זה במקביל.
כאילו כל אחד היה כזה העיקר שלו עם הפרה שלו וזה שלו. וכאילו מתחילים להיות רוחות כזה בעולם, של שוויון וכל מיני, הפרטת חיית, נתן גייט, גם הקומוניזם והסוציאליזם, כאילו כל מיני אנשים שמחליטים לך, כאילו, שמוצאים משהו יותר מהחיים שלהם, מה שאולי כל איזה שוויון, איזה יום לעניים, אחי, מה אני, את השיר כאילו, כמו לעצמך. כאילו, אנשים צריכים לחשוב את עצמכם כעצמם. היום, באמת ברוך השם, כאילו זה יחסית, יחסית רווח, וגם כאילו מה שהוא אומר כאן, כאילו הרב חגי, שהיום אתה צריך כאילו, גם כאילו שאתה מתבטא בשיח הציבורי, אתה חייב לצדק את עצמך ולתת תשובות, אתה לא יכול להגיד ככה, אתה צריך
להגיד... אז זה יותר של הכוח השכלי, כאילו שלכל דבר צריך להיות סיבה.
לא שכלי, אתה צריך להוכיח, כאילו להראות שזה, שאתה חושב כאילו,
נכון, אז זה באמת הכל פה, זה מתערבב שלושת הדברים האלה, אבל אולי ניתן איזה מילה שהיא קצת אחרת, כאילו מילים אחרות כדי להסביר את הנקודה הזאת של הכוח האידיאלי, שזה תביעה לעקרוניות. יש משמעות. פעם היית הולך, כאילו תחשבו שנייה על החיים של פעם, שהיו קמים בבוקר, מחפשים קצת בנהר, לא, את לא כל יום היו מחפשים בנהר, מי שהיה לו נהר בכלל, אבל נכון? תוכנים את החיטה, מה? באמבטיה, כן, עם הברן, שכבר עשו מכונת כביסה אם יש להם אמבטיה, אבל נכון, שהחיים היו מאוד שגרתיים ומאוד על רובד פשוט, אני לא מדברת על זה שזה רע או טוב, אבל אנשים לא חיפשו כל הזמן שיהיה משמעות למה שהם עושים. מישהי פה הייתה מוכנה ללכת לעבוד באיזושהי עבודה כזאת, שהיא למצוא שפרנסתה, השליחות שלה, אפילו מילה זאת שליחות, בסדר? אתם מאוד עסוקות היום בשאלה מה אני אהיה כשאני אהיה גדולה, או לפחות מה אני אלמד בשלושת השנים הקרובות, גם אם אני לא אהיה את זה כשאני אהיה גדולה. אבל הרבה, אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד עולה פה בשיח, מה המשמעות של מה שאני בוחרת? אני רוצה להיות משמעותית, אני רוצה שתהיה לי שליחות. התביעה הזאת לעקרוניות, למשמעות, זה דבר שהוא חדש בעולמנו. פעם אנשים חיו כי הם חיו. זה היה היופי של החיים, שפשוט היה חיים. היום הרבה מאוד, רוב העולם האנושי לא מסתפק במקום הזה של אני חי פשוט כי אני חי. אז מה אני עושה עם החיים האלה? עכשיו, התביעה הזאת לעקרוניות בוודאי שהיא דבר עצום, והיא מתחילה, אפשר לראות אותה במקרו, בסדר? בגדול, בכל מה שרחל תמה אמרה על התנועות שאז התחילו, המרקסיזם והקומוניזם, והתנועה הקיבוצית והמחתרות וכל הדברים האלה, שממש היה סיבה מאוד מאוד טוב למות בעד ארצנו. זוכרות? טרומפלדור בתל חי, נכון? שבאמת חסר גלגל, אני גלגל. זה לא משנה בכלל. האני משנה העיקרון, משנה האידיאל. וזה דבר שהוא ממש פורץ אל תוך עולמנו עם ראשית צמיחת גאולתנו. איפה זה קיים היום בחיים שלנו? היום, בחצי שנה האחרונה יש לנו הרבה דוגמאות. מה? שמה? נכון, אז שירה אומרת, היום זה יותר משהו שהוא פרטי, אני רוצה להיות משמעותית, זאת אומרת, אולי אני לא אלך ואקים עכשיו איזושהי תנועה ענקית, אבל אני רוצה שהחיים שלי יהיו משמעותיים. אני חושב, גם הבאנו את זה בדוגמה, זה נכון, זה מתערבב קצת עם הכוח המוסרי, אבל בסדר, שגם אמרנו את זה, שיש הרבה מאוד תנועות, עמותות, מלא אנשים שרוצים לעשות, באמת, אנשים ממש משקיעים את החיים שלהם בשביל לעבוד בכל מיני דברים, רק כדי לעשות טוב לאנשים אחרים, שיהיה משמעות לדבריהם. מה, אני רוצה, כן, טוב, בגלל שנשארנו ממש דקותיים, שיהיה לכם דקה, עברור בין נורית אליי לרב דוד, אבל היה פה רצף. מה הבעיה בזה? יש בעיה בזה או שזה רק טוב? שאנחנו אנשים אידיאליסטים. אנחנו אנשים אידיאליסטים, סליחה שאני שואלת את זה בבוטות. החברה שלנו, אני מדברת שנייה, בואו נסתכל דקה לפני שמחת תורה, בסדר? נכון שהמלחמה, ברוך השם, ממש חילצה אותנו עוד קומה, אבל אם היינו מסתכלים על החופש הגדול של שנה שעברה, אפשר להגיד עלינו שאנחנו חברה? כן? לא המלחמה, לפני. הרפורמה, את אומרת. אז מעולה, אז את מוצאת את בכל המאבק הזה על הרפורמה, את אומרת, זה ממש היה... מהממסד.
מהמסגרת, שאתם צריכים לעשות את זה, שתתנדבו אותו, נראה לי זה גם טבעי, טוב, מה אני אעשה, כאילו, לשלב בכל הדברים שאנחנו רוצים לדעות, ולעשות את המקומות של יותר עשייה, כאילו, זה נראה לי זה כן משהו שאני מאוד נמצא על האנשים היום.
אולי כן יש משהו, והיה קצת, זה קצת מתחבר לי לחיבור, כאילו, שכל דבר אתה מחפש, כאילו, איפה אני בתוך הדבר הזה,
ואני מאוד במתקל.
כן, ואני לא שם.
אני חושבת, נכון, אמרנו שאנחנו נלך על שני הצירים האלה, גם של העבר, איך זה התחיל כל הכוחות האלה כשראשית צמיחת גאולתנו מתחילה, וגם על ההווה שלנו. באמת יש בזה מאוד התפתחות של שינוי בדפוסים, כאילו באיך זה מתממש הכוחות האלה. ואם אתם זוכרות, כשדיברנו על הצד המוסרי, זה היה מאוד מאוד בולט, המוסר האנושי מול המוסר האלוקי. שהמוסר התחיל בתור מוסר אנושי, אבל יאללה, חמודים, אם אנחנו לא מיישרים קו אל המוסר האלוקי, המוסר יש לו הרבה בעיות. הוא לא כזה פשוט ללכת רק לפי המוסר האנושי. בכל הכוחות האלה זה קיים. כשיש כוח רוחני שהתורה בסופו של דבר, שהנשמה לא משקים את הנשמה בכוח הזה, בדברים שמתאימים לה, יכולות לצאת תחת ידו הרבה תקלות. אני אתן שנייה דוגמה. התביעה לעקרונות הזאת, הרצון הזה שכל דבר יהיה משמעותי, הוא הרבה פעמים גם יכול להיות כיסוי לאין לי כוח. בסדר? אם פעם אדם היה עוזב את הדף, בסדר? אין לו כוח, יאללה, יצר הרע גדול עליי. חלס, לא מתאים לי, אין לי עצבים בשביל זה. אז הוא היה עושה את זה וזהו. היום כשאדם עוזב את הדעת, אז לא התחברתי, וההורים שלי לא חינכו אותי בדרך רוחנית מאוד נוקשה, ואני צריך הרבה יותר חופש. אתם מכירות את המושגים האלה? זאת אומרת, גם בתוך דברים שקשים לי, אני אמצא, וזה יצר הרע, בסדר? עכשיו, יצר הרע יש לו מקום, אני לא אומרת, מה זה? חזל אומרים לנו, בראתי אדם, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. בטח שיש מקום ליצר הרע, אבל בעבר לא ניסו לתת לו סיבות. פשוט הסתכלו לו בעיניים ואומרים נפלתי. היום אנחנו מכשירים אותו בזה שיש לנו הרבה תירוצים אחרים. אם אני מסתכלת על כל התחום וואו, זה מתי נידרש לזה? אני לא יודעת איזה סיבובים הקדוש ברוך הוא מסווה אותנו. לכל התחום הזה של אני מחפש לזה מילה יותר עדינה פשוט. לא מוצאת עכשיו, אני בלחץ של השעון. כל הנושא הזה של הפריצות שקיימת בעולם שלנו, נכון? פעם אנשים היו אומרים, בסדר, זה לא מתאים, לא מתאים להתנהג ככה. היום יש לזה הרבה הרבה יותר, הגוף שלי, ואיפה תממשי את עצמך, איך הצניעות היא ממש מצמצמת את גוף האדם ואת החיבור שלי לעצמי, שזה המתירנות, היא מאפשרת הרבה הרבה יותר כוחות של הנפש, והרבה יותר מפגש עם החיים, מאשר לסגור ולשמור רק למי שהוא אחד, יום יבוא, אם הוא יבוא, מתי הוא יבוא, בסדר? אם בעבר היינו יכולים להגיד, וואי, אין לי כוח, עזבו אותי, אני לא יכול לעמוד בזה. היום התביעה הזאת, הכוח הפנימי הזה, שבאמת רוצה שהחיים יהיו משמעותיים, הוא יכול גם לקחת אותנו למקום שמעלים עין, לקשיים שלנו, לחוסר יכולת, לבסדר, לנפלתי. אני לא אומרת שזה בסדר, אבל חז"ל אומרים שזה בסדר, שבע יפול צדיק. וכאן זה חלק מההתפתחות שלי, שאני גם נופלת וגם כמה. אבל אם כשאני נופלת אני אומרת לעצמי, וואלה, מותר לך, כאילו זה... נכון? כן, ממש ככה. זה בדיוק זה. תודה. זה בדיוק המקום הזה. שהכוח האידיאלי מצד אחד הוא הקים את המדינה. אין מה לומר. התביעה הזאת לעקרוניות, למשמעות, לזה שכל אדם הוא לא מספר, בסדר? הוא ממש יצירה אלוקית, בלתי חוזרת, ואנחנו רוצים לשמוע את את התרומה של היצירה הזאת לעולם שלנו, לאומה שלנו. זה כוח אדיר, אבל מצד שני צריך לזכור שיש פה גם סיבוך, שאם אני לא יונקת את הכוח הזה, את הכוחות האלה כולם, ממקור שמחזיר אותי לגדולה של הנשמה ונותן לכוחות איך להתגבר, זה גם יכול להרחיק אותי ולתת, כמו שאתה אומרת, להפוך חולשה לאידיאל, לתת לגיטימציה לדברים הרבה הרבה יותר מורכבים. עכשיו אני מסיימת, יש על זה גם פסקה, אבל במחיה מוכבודכם שהוא מדבר קצת יותר, טוב לא משנה, אנחנו לא נגמר את הפסקה לי שהרב דבר את שני פעמים ואני יושבת פה, אני יודעת כמה, אבל מתישהו אחרי החגים, כשיום יבוא וניפגש,